טוב, היום אנחנו נעסוק בגסטרואנטרולוגיה. כלומר, הפרקים הקצרים שבאים לפנינו, זין ח' וט', בשער ב' של נפש החיים, הם עוסקים במשלים שלקוחים ממערכת העיכול, ולכן, אם יש פה אנשים קצת רגישים, אז אני אזהיר, ואז יהיה אפשר לצאת ולחזור. דיברנו על כך שהמזון של העולמות שגורמים להתחברות של הקדוש ברוך הוא עם עולמו ועם העולמות זה המצוות. אז מה קורה עם העבירות? העבירות זה עכשיו. וכן בהפך, המעשים אשר לא טובים חס ושלום הם אל העולמות כעניין המאכלים הרעים אשר יבר עניינו בעזרת השם. עכשיו כאן הוא מביא מספר מקורות לרעיון הזה שהעבירות זה כמו מאכל גרוע. מאכל גרוע שמזיק, כלומר אצל האדם זה מזיק לגוף, ומלך המזיק לנפש, ובעולמות המעשים הרעים שאנחנו עושים הם גורמים לנזקים לגוף העולמות ולחיבור של הקדוש ברוך הוא עם העולם. מאיפה לקוח המשל הזה? המשל הזה לקוח ממספר מקומות, הנה הוא מביא.
כל הלשון.
וכמו שכתוב בראיה מאמנה, פרשת אמור, דף צדיק ט' ב', ודף קוף עמוד א', זה לשונו. ביומה דראש השנה, ביום של ראש השנה, נפיק יצחק בלחודון, יוצא יצחק לבדו. מה זאת אומרת יצחק לבדו? בלי אברהם ויעקב. יצחק מידת הדין. ראש השנה, יום הדין. וקרא לעשיו, הוא קורא לעשיו, להתאם עלי תבשילים דכל עלמה, להתאים אותו מתבשילי כל העולם, כל אחד כפי מורחו, כל אחד כפי דרכו, וכולי. ושכיב על ערסי בדינה, והוא שוכב על מיטת הדין, וקרא לעשיו ואמר, והוא קורא לעשיו ואומר, וצוד עלי צייד, ועשה לי מטעמים. כלומר, מידת הדין מתוחה, מידת הדין זה יצחק, הוא שולח את עשיו המקטרג, זה סמל המקטרג, להביא את המעשים הרעים של העולם. ויהי אח יצא, זה המטעמים, זה המטעמים של מידת הדין. ויהי אח יצא יצא, ועשיו אחיו בא מצידו, אז כאן הזוהר מדלג על ברכה של יעקב, ואז עשיו בא. טעין טעונה מעובדי דעלמה. הוא מביא טענות ממעשי העולם, ויעש גם הוא מטעמים. גם הוא עושה מטעמים. מה זה עושה? חדיד לשנו, הוא מחדד את לשונו. למטען טענות כדי לטעון טענות. הוא אומר לקטרי. ויאמר, יקום אבי, יתער בדינו, יתעורר בדינו, ויוכל. כמה עובדים אישים בכל עלמה, כמה מעשים רעים מכל העולם. אז אם כן, אנחנו רואים שהמעשים הרעים משולים למאכלים. ובתיקונים, תיקון כף, ממזיין בית, ובלי עוד מקור, ועשה לי מדעמים כאשר אהבתי, מפיקודים דעשה, ופיקודים דלה תעשה, פרנסה לסמך מן למען דעבר עליו, זה מפרנס את הסקרה האחרה, למי שודע עליהם, ואילן הווה קריב עשיו ליצחק, וזה מה שעשיו היה מביא ליצחק, ואמר לי יקום אביו יאכל מצד בנו, וסמך מן בגיניו הווה קריב לשמאל, בגללם השטן מתקרב אל השמאל, להפעמה לקודשה וריחו מחובים דבניהו, דילון מחלים מרירן, להתאים לקדוש ברוך הוא מהמעשים, מהעבירות של בניו, שהם מאכלים מרים. עוד מקור, אם כן יש לנו בינתיים מקורות שאומרים את אותו רעיון. עוד מקור שלישי, ובראיה מאמנה פרשת פנחס רשלמת בעצוף עמוד א', והוא לב, עכשיו פה יש משל פיזיולוגי, יש לב ויש כבד, לב מצד שמאל, כבד מצד ימין, והלב מקבל רק דם טהור, דברים מקולקלים או מזוהמים הוא שולח אל הכבד. הכבד משמש כמין מסננת. אז מה שאומר כאן הזוהר, וראיה ממנה, ואמרו לב לעבור חוי, ואחירו דעובדים דעמים. זאת אומרת, הלב לא, אין דרכו להשתמש במעשים האחורים שאיתו, אלא נקיב כל בריאו, הוא לוקח כל מה שמבורר, וכל זכבן וכל עובדים טובים, כל הזכויות וכל המעשים הטובים, וכל ההוא עקירו, כל אותה עקירות, ותינופים, יש פה את הדוקטאות, ולכלוכה, ותינוף ולכלוך, דעינון עובדים בישים, שהם המעשים הבאים, הנח לכבד, משאיר אותם בשביל הכבד. דהתמרבה, שעליו נאמר, עשיו איש שעיר, ונשא השעיר עליו את כל עוונותם. וכן איתה עוד שם, כעניין זה סוף העמוד עיין שם. טוב, אם כן, הבאנו שלושה מקורות, מהזוהר, מתיקוני הזוהר, מראיה מהימנה, כל זה בזוהר, שהמעשים הרעים הם כמו מאכלים רעים, והם מופרשים מן הלב אל הכבד, הלב של העולם אל הכבד של העולם.
אבל רבקה גם עושה, מה
אם
תגיד על רבקה, מאכלים שלה זה
הדורות? אז זהו, זה מעניין. זהו, הזוהר דילג על זה. אז הזוהר מדבר רק על המאכלים שעשיו מכין ליצחק, שאגב זה מה שיצחק רצה, יצחק רצה מאכלים מעשיו, הוא לא רצה מיעקב. וכשם שמאכל, אבל זה שפת משל, כן, כל הדברים האלה. וכשם שמאכל הגוף, כאשר איננו טוב, ואינו מתקבל אל הגוף, אינו זן וסועד את הגוף, אלא נהפך בתוכו לפסולת וזוהמה וצועה, וגם הוא מתיש ומחליש את כל הגוף. כלומר, זה לא רק שאין פה הזנה, יש פה גם קלקול. כי על ידי זה אין הנפש מתפשט בתוכו כראוי, ולפעמים יחלה עם זה. כן העניין, שהמעשים אשר לא טובים ורצויים, חז ושלום, הם הנהפכים בתוך העולמות לפסולת ולכלוך כביכול. והוא התגברות כוחות הטומאה והקליפות. הרחמן יצילנו, זה נקרא כי צועה, כמאמרם זד בפסוק צה תאמר לו. וכן אמר, הנה עוד מהמקור שקורא לזה ככה, זוהמה וצועה וכו', וכן אמר בראיה מהמנה, פנחס, בדף למד בית, הנעד והאם שם, ושם בפרשת, האמת היא זה טעות מה שכתוב, דף למד בית, זה דף רש למד בית, ושם בפרשת תצא, רש בבית א', שנקרא אשפה מתונפת וצועה, וכן איתה, בתיקונים תיקוניים כל כך ודלת, ובזוהר חדש, בסתרי אותיות, פרשת בראשית דבר עמוד הג' והפסוק יחכה אתה נפם שהוא הסתרה אחרה מסעבר המתאמה ושם בפרשת בהר למתת עמוד הדלת בין צועה אל היצר הרע והיין בטעמי המצוות להאריזה פרשת יתרו בזה וכן הוא מקום יניקתם בשורש העליון העין בעץ חיים שרת הערת המוקים תרקל זה ראשי תיבות. זה לא כזה מסובך, אפשר פשוט לפתוח את הראשי תיבות, אבל זה יעריך את הספר מאוד. כי שליש מהספר זה ראשי תיבות. אגב, ובזה יובן מאמרם ז"ל, מה שאמרו בגמרא, כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דעבודה זרה דשריא. אסור להתלוצץ. ליצנות זה אסור, אבל ליצנותא לעבודה זרה מותר. איפה למדו את זה? נכתיב, קרא בל, קרס, קורס נבו, כי לא יחלו מלאת מסע. כן. זאת אומרת, מה זה בל ונבו? זה אלילים בבליים, אז מה זאת אומרת שהוא קורע והוא לא יכול להימלט? במחילה מכבודכם יש לו שלשול, הוא לא יכול למלט. כלומר, זה, כל הזוהמה יוצאת לו בבת אחת. זה הצחוק שמותר לצחוק על עבודה זרה, על ליצנותה. ולכאורה לפי זה יפלא מאוד סייפה דה העניין השם. אם זה נכון, שככה צריך לפרש את הפסוק, אז המשך פסוק לא מובן, שסיים ואני אסבול ואמלט. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא כמו עבודה זרה שיש להם שלשול, אצלי זה הולך במחילה לאט לאט. זה מה שכתוב, כן, אמרתי לכם שזה גסטרו היום. טוב. השאלה היא,
זה נפל. יש פסוק שבצעימים
על עבודה זרה. מלאו השולחנות, היא צועה ולא מקום. כן, כן. כן, זה נאמר על עבודה זרה.
כל זהו,
בדיוק, בדיוק. אז עכשיו, מה שלא... יפה. אלא שמה שקשה לו לרבי חיים וולוז'ין, זה המשך הפסוק. הוא אומר על עבודה זרה... הם לא יאכלו מלט, אבל אני אסבול והמלט, ומעודי נפלתי על זה. כן, הוא אומר, זה פסוק שתמיד היה קשה לי להבין אותו, ומעודי נפלתי על זה. ועל פי דברינו אלה, הוא מבואר למזכיר, עכשיו הוא מצא תירוץ. כמו שנתבר לאלו, שכל מה שאנו מדברים בו יתברך, הכל הוא רק מצד התחברותו יתברך לעולמות שמסודרים כולם כאחד, כמראה דמות אדם כביכול, בכל האיברים והעניינים שבו ממש. וכל מעשה איש ישראל, זאת אומרת, בעצם אנחנו מדמים, כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, לא מדברים על העצמות של אור אין סוף ברוך הוא, כי אין לנו השגה בזה, אנחנו מדברים על אופן התחברותו לעולמות, והאופן של התחברות של עולמות, העולמות הם מדמות אדם. אדם יש בו איברים ויש מערכת עיכול וכו'. וכל מעשה איש ישראל הם על העולמות כעניין המזון לגוף. והמעשים אשר לא טובים, חס ושלום, הם הנהפכים בתוכם ללכלוך ותינופת. והם כוחות הטומאה. וזהו שאמר הכתוב, שהעבודה זרה אינה יכולה להתאפק ולסבול, למלט ולהוציא כהוגן מסע זוהמה שמתמאים אותה. אלא קרסו קרעו יחדיו. למה? היינו שאין להם שום כוח עצמיות של, שיוכלו לגרש ולהוציא מאיתם הזוהמה מעצמם. כלומר, אין כוח אמיתי לעבודה זרה. לכן, בתוך המערכת של עבודה זרה, התינוף משוחרר לא מכוחם, אלא אין להם כוח למלט. זה הלצנות עד עבודה זרה. לא כן הוא יתברך שמו. נורא עלילה, כי תוחז במשפט ידו, ואינו ממהר לשלוח חס ושלום בפעם אחת כל הכוחות, הדין והקליפות, שהם התינופת, הדין והקליפות, שהם התינופת והלכלוך שנעשו בעולמות המקבילים, ומכוונים לעברי מבשלי האכילה של האדם. כי היו מחריבים חס ושלום את כל העולם, אלא שהוא נושאם וסובלם כביכול, וממלטם מהעולמות כהוגן מעט מעט. לפעול דין בעולם על ידי ייסורים מעט מעט בהמשך זמן כעניין הכתוב רק אתכם ידעתי מכל משפעות האדמה כן נפקוד עליכם את כל אבונותיכם כידוע מאמרם זל על זה עד שברבות הימים יתרוקן לכלוך התינופת הם כוחות התמועה מהעולמות מכל וכל אחר שיוגמר קיבול עומשו של האדם כמו שנבהר פנים בפנים שאחר גמר קיבול העונש, צריך להגיד, הם קלים מעליהם, ואז יחזרו על עמות לאיתן בריאותם ותיקונן הראשון והבן. כלומר, פה נכנסנו אם כן למשלים נועזים קצת, שמבארים שהקדוש ברוך הוא יש לו שליטה על העולם, ולכן הסילוק של הזוהמה והצועה של העולם, שזה כוחות הטומאה, זה נעשה באופן הדרגתי, כי אם לא, העולם היה נחרב.
למה?
מה?
למה יחרב?
אם הדין בא בבת אחת על הכל, נגיד, אם אתה לוקח את כל העבירות שיש בעולם, ובבת אחת מעניש עליהן, העולם לא יכול להתקיים.
כמו המבול.
כמו המבול. הנה, המבול זה הדוגמה. בבת אחת נעשה הכל. לעומת זה, אצלנו, וביום פוקדי, ופקדתי עליהם חטאתם, שזה הולך באופן הדרגתי, זה הסיפור על מלך שגזר שמי שיעשה מעשה מסוים יזרקו עליו סלע, כבד. והבן של המלך עשה את המעשה הזה, המלך לא יכול לבטל את החוק. אבל הוא הופך את הסלע הגדול הזה לחצץ, ואז זורק אחד אחד. כן. וזה היה גם כן עניין עבודת פעור, כמו שנבאר, כמו שנבאר במאמר התיקונים הנ"ל, ופיקודים ולא תעשה פרנסה לסמך מהם למען דעבר עלינו, וזה עניין הכתוב, אם רחץ השם את צועת בנות ציון. זה פסוק בישעיה. זאת אומרת שעובדי הפאור לא היו אנשים טיפשים, הם הרגישו שיש בעולם זוהמה וטינופת, ושזה מבחינתם עבודת השם. וזהו שכתוב בזוהר חדש, פרשה אחרי, סמכת א', בעניין ירובעם. כד עבד תרי עגלית, כשהוא עשה שני עגלים, שאמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, הרי כל שפע דאבה יאיב לכון, התהפך לכון בזוהמה. כל שפע שהיה נותן לכם, שראוי לתת לכם, התהפך בזוהמה. וגורם בזה, גם, או בזה על ידי העבירות, גם בחולי וקלקול גדול, ותשות כוח חז ושלום בעולמות, לפי עניין ואופן המעשה, ולפי מדרגתו ושורשו בעולמות. כי אז באותם העולמות, שאותם המעשים מגיעים עליהם, אין ההתפשטות והתחברות עצמותו יתברך בהם על השלמות האמיתי כראוי כפי כוונת רצונו יתברך, דלה שרי באתר פגים, כי אין השכינה שורה במקום פגום, כל עוד אשר עדיין חלעתה בתוכה ומצועתה לא רוחץ. ומאחר שכל העולמות בכלל הם מקושרים ומיוחדים כאחד, ממילא גם כל העולמות מרגישים מעט במקצת מזה הפגם. כלומר, כמו שכל האיברים, גם לא מערכת העיכול, מרגישים נזק מהנזקים של מערכת העיכול, אז כך גם העבירות שאדם עושה והוא פוגם למטה, זה גם פוגם למעלה. כל העולמות מרגישים את זה. ואינם חוזרים באיתן בריאותם ותיקונם האמיתי כמקדם, עד אשר יתרוקנו אלו הכוחות הטומאה, על ידי קיבול האדם עונשו הראוי לו, ואז הכל מתנקה. וכמו שכתוב, ורעיה מהם לפנחס, רשלה מדלת, סוף עמוד א', ורש עמוד ב', שם, עיין שם, שעל ידי זה ממילא מגב יגורשו, וכרגע סף אותם, ועיין לאל שער א', ואז ממילא מתרפא הפגם והקלקול של העולמות, ונתארים חלעת זוהמתם וחוזרים לתיקונם, הראשון, האופן הראשון לסלק את התאומה זה העונש, או על ידי תשובה. התשובה השלמה והאמיתית שמגעת על שורש העליון, הנקרא עולם התשובה, עלמא דחרו, כלומר עולם החירות, ונהירו עילה ויכולה האור העליון מן הכל, ומשם מתעורר ונמשך אור העליון קדוש, אשר הוא מי מקווה טהרה, לרחוץ ולטהר כל לכלוך פסולת כוחות הטומאה, והם בטלים וחלים. והוא עניין הכתוב, אם רחץ אדוני את צועת בנות ציון, וכן, וזרקתי עליכם מים טהורים וגומר. זה מה שגם רבי עקיבא אמר, מקווה ישראל השם, שמה מקווה מתאר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל, זה על ידי תשובה, כן? שנאמר מקווה ישראל. מקווה בפשט של הכתוב, כאלה משום תקווה, כן, בבקשה.
כבוד הרב ציין, שעובדי הפעור לא היו טיפשים.
נכון.
הייתכן?
ייתכן מאוד, הם לא היו טיפשים, בדקתי את זה. עשיתי להם מבחן ה-IQ.
הם
טעו. מה?
רוצים לנקות את הצועה של הגוף, לנקות את הדעת.
כן, והם רואים בזה עבודת אלוהים. כן.
אז לא היו טיפשים?
לא. הייתה להם אינטואיציה. צריך להבין משהו. אנחנו אצל עובדי עבודה זרה, עובדי עבודה זרה של פעם, היו אנשים שהיה להם תחושה של מה מתרחש בעולמות. אנחנו לא כאלה, אנחנו הרבה יותר שטוחים. ולכן קשה לנו להבין גם אותו דבר עם עבודת הקורבנות במקדש. אנחנו לא בדיוק מבינים איך דם שמשפריץ לכל כיוון זה עבודת אלוהים. אבל אבותינו הרגישו את זה, הם הבינו את זה. כן, זה הסיפור בגמרא על רב אשה ומנשה מלך יהודה. ודאי אתה מכיר. שרב אשה קרא למנשה חברנו. אז מנשה אומר, מה? בלילה הוא נגלה את רב אשה, אומר לו, אתה חושב שאני חבר שלך? אתה לא יודע מאיפה חותכים את הלחם והמוצי. מאיפה הם מוצאים? כן? מאיך השערי המוצי? אז מה, זה אתה לא יודע, אתה קורא לי חבר שלך? ואז רב אשה אומר לו, אם אתה כזה חכם, אז למה באת עבודה זרה? אז הוא אומר, אם היית בזמני, היית מרים שיפולי קדימתך ורץ אחר. ואז הוא אומר לו, אם ככה, אז תגיד לי מאיפה שרי המוצי, ואני אלמד את זה מחר בשמחה. וכך אמר לו, מאחד עיקרי בישולה. אז יש למהר"ל מפראג פרק שלם בנצח ישראל, שבו הוא מסביר את הנקודה הזאת. שהכוונה של שרי המוצי, כי רבשי חשב שמנשה לא מבין שמשורש אחד יוצאת כל המציאות. ולכן הוא עבד לכמה אלים. הוא אומר, לא, אני יודע בדיוק, משורש אחד יוצא כל המציאות, אני מכיר את סוד הראשית, איפה שהבצק נאפה תחילה, כל הדברים שמתלווים בזה, אבל היה יצרה דעבודה זרה. יצרה דעבודה זרה, אתה יכול לשאול אותו דבר, יצרה דעריות. היום יש יצרה דעריות. אתה יכול לשאול את זה, מה, אנשים טיפשים? כן, אבל יהיה זה כוח חזק מאוד. אותו דבר יצרה בעבודה זרה, זה בא מתוך תחושה חזקה שיש אוצרות חיים שם בתוך עבודה זרה. כן, בבקשה שמואל.
אני אומר שהם הגיעו לקדוש ברוך הוא על ידי זה אשר יצר את האדם ומה ברא לו לקווים ולקווים.
נכון.
אז הנה, הם דרך זה יש...
הנה, אתה רואה, אתה מלמד עליהם זמן.
הם מגיעים לקדוש.
אפילו אנחנו, אני מכיר את כאן אשר יצא. כן, עדיין. מספרים שפעם היה איזה צר ברוסיה שעלה לשלטון, והיה צריך לעשות תפילה לכבודו של הצר. והיו פקידים של הממשלה שבאו לבדוק שהיהודים מזכירים את הצר בתפילתם. אז מה שעשו היהודים? הלכו להטיל מים, נטלו ידיים, חזרו לבית הכנסת ואמרו, ברוך הנה אשר יצר את האדם, ואז כולם היו מבסוטים שהיהודים הזכירו את הצער בתפילה. כן. טוב. בסדר. עכשיו, לפי זה גם מתפררים עוד כמה דברים. וזהו מאמרם זה, בבבא קמא, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן הוא יוותרון חיוהי. טוב, יש מחלוקת, מאוהי או חיוהי, אשר לכאורה נפלט. כן, אז השאלה, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא ותרן? למה לא? למה? ותרנות זה מידה טובה, למה שהוא לא יהיה ותרן? הוא כבר נתבהר קצת למעלה בשער א' פרק ב'. ולדברנו כאן, העניין יותר מבואר בטוב טעם, שאינו על דרך הנקימה חס ושלום. כן? אצל הגויים, כשמדברים על שכר ועונש, אז הם חושבים שעונש שהקדוש ברוך הוא נותן זה נקמה. כן, אלוהים, מבחינתם, הוא עצבני, הוא לא אוהב שעוברים על דבריו, הוא יראה לחוטא מה זה, נוקם בו. זה לא מתאים לקדוש ברוך הוא לעשות אותו נקמן. אלא, מה שהוא מסביר, אלא שכמו שמטבע האדם, שאם יאכל מאכל שבטבעו הוא מקלקל ומזיק לגופו, יזיק לו אותו המאכל, הוא גם יחלה ממנו, ואם שם המוות הוא ימות ממנו, ובעצמו נתחיל בנפשו. כן, הוא בעניין האבונות של הנפש החוטאת חס ושלום. כיוון שכן קבע הוא יתברך ברצונו, טבע סידור מצבם עניינם של העולמות, שמעשי האדם הטובים ורעים חס ושלום, הם כעניין מאכל ומזון להם, אין שייך ותרנות בזה, והוא מוכרח להריף לכלוך התומה שהגביר באבונו בעולמות, על ידי אחד משני התיקונים הנ"ל, שזהו העונש או התשובה. כלומר, זה לא, הקדוש ברוך הוא לא ותרן ולא לא ותרן. המערכת פועלת באופן הזה. שהעבירה מזיקה והמצווה מטיבה. ולכן אם האדם הזיק לעצמו, אז זה לא שהקדוש ברוך הוא מעניש אותו, המעשה מעניש אותו. או יעשה תשובה. ואתה תחזה. ובין תבין, עניין התוספת וריבוי ברכה. ומה רב עוצם צורך עבודתנו הקדושה בכללה אל עצמי קיום מעמדת העולם מותו להמשיך ולהשפיע בתוכם רב ברכות ורוחות ותוספת קדושה. מצד התחברות עצמותו יבורך עליהם כפי הרצות האלו יתברך שמו, קניין האכילה והמזון כנעת. כלומר, אתה תבין עכשיו כמה העבודה שלנו, עכשיו, עד עכשיו דיברנו על הכוח המזיק, צד השלילה, אבל לפי זה גם אתה מבין כמה זה חשוב, עבודת השם שלנו החיובית, כמה היא מוסיפה אור ושפע בעולם. וזהו רצונו, כבודו יתברך מטעם כמוסיתו יתברך שמו, אשר היא יכולת להשיג, וראוי, ככל איש מעם הקודש, אשר ניבו, חרב שיהיו מעשיו רצויים לפניו יברך, לצרף זאת המחשבה ותואר הכוונה המצויה בעסק התורה. ומה צריכה להיות הכוונה שלנו, ומעשי המצוות כולם, להמשיך ולהוסיף על ידי אותו המזון, קדושה באור חדש בעולמות. כלומר, כשאני מקיים מצווה, אני צריך גם לכוון, לא רק שאני מקיים את רצון השם, או שאני מכיר את טעמי המצוות, אלא להיות מודע לכך שאני מוסיף שפע במציאות. ובפרט, בעת עומדו להתפלל. עכשיו אנחנו חוזרים את הנושא העיקרי של השער, שזה עניין התפילה. להתפלל לפניו יתברך, אשר, עכשיו פה יש הערה מתנגדית מובהקת, בשעתה המיוחדת לה, היא עיקר המזון לעולמות ונפש האדם עצמו. מה הוא מתכוון כאן להגיד? הוא רומז נגד החסידים. שהחסידים מתפללים לא בשעות שקבועות בהלכה. מתפללים מנחה בחצות לילה וכדומה, ועל זה הוא כאן אומר, בשעה המיוחדת לאותה מצווה, לאותה תפילה, אז זה מזון לעולמות. כמו שכתוב בזוהר בראשית, כ"ד א', מזונה דילי צלוטה, מזון שלא התפילה. תחשיבה לקורבנה שנחשב כקורבן. אני רוצה להבין את הנקודה הזאת. מה זה שתפילה במקום קורבן? לכאורה, תפילה וקורבן זה שני דברים הפוכים. למה? הקורבנות, שלומדים את זה, שהקורבנות מבינים שהקורבנות מטרתם לשמר את העולם במצב תקין. זה כמו טיפול קבוע במכונה. צריך מדי פעם לחזק את הברגים, מדי פעם להוסיף קצת שמן, לנקות, זה כדי שהמכונה תמשיך לפעול. אז זה יוצא לפי זה שהקורבן הוא מעשה שמרני במהותו. לעומת זה, כאשר מדברים על תפילה, תפילה זה מהפכני. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא לשנות את סדר העולם. פלוני חולה, אני רוצה שיהיה בריא. פלוני עני, אני רוצה שיהיה עשיר. ירושלים חרבה, אני רוצה שתיבנה. כלומר, יש פה, זה בעצם הייתי אומר, כמעט הפוך. מהקורבן. יש כן צד שווה לתפילה ולקורבן, זה שניהם זה ממטה למעלה, בסדר. אבל הקורבן יש לו אופי משלו, התפילה אופי משלה. עד רבה, ואנחנו רואים אפילו בספר יוב, שיוב היה מקריב קורבנות, אבל לא היה מתפלל. בסוף הספר הוא מתפלל ומתרפק, כן?
הוא נשלמה פרים שפתם.
זה בדיוק השאלה שאני שואל, איך אפשר להגיד הוא נשלמה פרים שפתם? הרי הפרים... ושפתנו זה פועל באופן אחר לגמרי. הפרים משמרים את מצב העולם, ושפתנו משנים את העולם. אלא, צריך לומר ככה, זה נכון שהרי גם היו תפילות בזמן שהקריבו קורבנות, אלא שברגע שבטלו הקורבנות, אז הטילו על התפילה את התפקיד של הקורבן. אבל אז התפילה עברה שינוי. היא הפכה להיות עם נוסח קבוע ועם זמן קבוע. היא קיבלה אופי קורבני. התפילה במהותה זה משהו ספונטני. התעוררות עצמית של הנפש. ופתאום נותנים לך כללים. זה מה שאיפשר לתפילה לתפוס את מקומו של הקורבן. כן?
האם?
כן? האם?
אנחנו בתקופתנו. האם משנה פרים שפתנו? אין בזה עדיפות על פני קורבנות?
יפה. האם אין עדיפות לשפתנו על פני קורבנות? אם כך, בואו נבטל תפילת מוסף. שהרי בתפילת מוסף אנחנו מבקשים לחדש את עבודת הקורבן. גם בכל יום אנחנו רואים המחזה. כן, תפילת רצה. כן, אבל אז אנחנו רואים שהתפילה עצמה מודיעה שהיא לא רוצה להיות במקום הקורבן. התפילה רוצה לטפל, להתרכז בדבר אחד שזה פנימיות ליבו של האדם, והקורבן תיקון הזורמה שבעולם, שמחוץ לעולם, שמחוץ לאדם. כלומר, יש, העולם בנוי מפנימיות וחיצוניות. הקורבן, הקורבן מטפל בחיצוניות העולם, והתפילה בפנימיות העולם.
דברי הרמב״ם במורה
הנבוכים? אתה אומר, האם אנחנו דוחים את דברי הרמב״ם במורה הנבוכים? תשובה, חלילה, אין אנחנו דוחים את דברי הרמב״ם במורה הנבוכים. שהרי הרמב״ם מעולם לא כתב במורה הנבוכים שהתבטלו הקורבנות. רגע, אני רוצה פה להתייחס לנקודה הזאת. א', הרמב״ם כתב במפורש בהלכות מלאכים, שמלך המשיח עתיד לחדש את הקורבנות כולם. דבר נוסף, אספר לך סיפור. פעם הייתי בקנדה, ונתתי שם שיעור, ודיברתי על הקורבנות. מישהו אמר לי בקהל, הרמב״ם אומר שעתידים להתבטל הקורבנות. אז אמרתי, לא נכון. אמר לי, אני אראה לך איפה זה כתוב. אמרתי, תראה לי, רק שאני עוד כמה שעות נוסע לישראל, ולא אספיק לראות. אומר, אני אשלח לך. בתקופה היו, עוד לא היו, לא היה אינטרנט. אז אחרי כמה ימים אני מקבל מכתב עם צילום של מאמר על פרשת השבוע מאוניברסיטת בר אילן, שבו כתוב שהרמב״ם במורה נבוכים אומר שהתבטלו הקורבנות. הבעיה היא שאם תסתכלו במורה נבוכים, זה לא כתוב. זה אולי מתבקש. אולי מתבקש, אבל זה לא כתוב. כן? מה אתה אומר? כי שם הרמב״ם מסביר שמדוע התורה ציפתה לקורבנות, ויש שזאת הייתה התרבות הפולחנית של אותם הימים, גם אצל עובדי עבודה זרה, ושאי אפשר היה לחנך שרק תפילה תעזור או משהו כזה. כן? או, או כמו שהיינו אומרים היום למישהו, אל תתפלל, רק תחשוב.
זה ספר שלם של ספר הקורבנות של הרמב״ם?
לא, אז זה ברור שהרמב״ם כשהוא כתב את זה, לא התכוון לומר שזה הטעם, שהטעם הזה יתבטל. כלומר, הטעם של הקורבנות, הרי התורה היא נצחית לפי הרמב״ם, וגם הטעם של הקורבנות, אף על פי שהוא מתייחס לזמן קדום, הוא נשאר בעל תוקף לכל הדורות.
לפי הרמב״ם זה נפק,
נכון, מה אתה אומר?
כן, שהרמב״ם אומר שבעתיד, כל הבהמות יעלו בדרגה.
נכון.
ולא נקריב אותם, אלא רק מנחת של...
נכון.
כלומר, שזה מבטל את הקורבנות.
זה, לפעמים כל מוכיח כמה דברים. מה שאתה אומר, א', שהרב קוק לא, הוא לא הרמב״ם, ולחשת על זה אותו אחד, משניהם רבנים, אז כן, אז זהו, אז הרב קוק הוא לא הרמב״ם. דבר נוסף, הרב קוק מדבר על מדרשים, יש מדרשים שאומרים שעתידים הקורבנות להתבטל, וגם הרב קוק, גם הרב קוק סבור שהתחדשו הקורבנות, ורק אחרי זמן ארוך של התחדשות הקורבנות, אז נבטל אותם. אבל זה לא ש... לעולם לא נקריב, לא, נקריב, וכאשר העולם יתבשם ויתעלה, אז נשפול את
מישהו לתורה.
בדיוק.
אבל הרמב״ם אומר שזה נפש תחת נפש.
זה נכון. זה הוכחה שהרמב״ן זה לא הרמב״ם, למרות שיש להם שלוש אותיות מפורשת, רש, נם, בית. רק, אבל יש עוד אחת שבו הם נבדלים, נון ומם, אז זה סימן שזה לא תורה.
זה 50.
טוב. ובראיה מאמנה, הנעל, פרשת אמור הנעל, בפרק זין, אז פה אנחנו רואים על חשיבות התפילה, שהתפילה מזינה את העולמות. ובראיה מאמנה, פרשת אמור הנעל, בפרק זין, ברבקה אמרה אל יעקב, עכשיו הוא כן מתייחס פתאום למטעמים של יעקב לעשו. עד עכשיו הוא דיבר על מידת הדין, על המדעים שעשו הביא ליצחק. עכשיו המטעמים שיעקב מביא ליצחק. כן, שזה התפילה, להתערה איהו בעינון מטעמים דילל, שהוא יתעורר במטעמים שלו, ויעקב יתער מיטתה, מתלבש, מיטתה, לא יודע, יש פה איזה טעות, בצלוטין ובאותין, בתפילות, בבקשה. ויומר, מי איפה הצד צייד, וכמה צלוטין ובאותין, ואוכל מכל מטעמים, כלומר, מדבר על הצד צייד שזה יעקב, שכמה תפילות ובקשות ואוכל מכל. ופרשת פנחס, רש למד העלב, ויוכל מצד בנו, אילן, לא בגוב, אלא מצד בנו, אילן עינון צלוטים ועזים ומתרחים, מתרחים, זה שהולכים ומתגרשים. ובזור, שם, יש כפה ועמוד א', ובית, ויהיה כל סדר הכתוב, אכלתי יערים דבשים, כן, שתיתי יינים חלבי. אז שם הזוהר מסביר את כל הפסוק הזה, גם על סדר מטבע התפילה כולה, מראשית עד סופה, עיין שם. וכן בראיה מאמנה שם, ראש מדל את א', פרשו גם כן על סדר התפילה, באופן אחר קצת, עיין שם. ושם, ראש מ' א' עמוד ב', אמר רבי שמעון, על רזדה, משום הסוד הזה, אסיר לברנש, אסור לאדם, לטעום כלום עד דייחול מלכה עילה, עד שהמלך העליון אוכל, ומה יהיו צלותה, זה התפילה, עד דמלכה עילה אכיל, עד שהמלך העליון אוכל, והיינו ג' ראשונות וג' אחרונות, כלומר שזה הברכות הראשונות האחרונות, כיוון דהיו אכיל, עיין שם באורך. ברכות, ברכות ראשונות. לא, אז שם צריך לראות את כל הטקסט כולו, ותראו שהוא מקצר. אני אומר, עיין שם באורך. כלומר, אתה צריך לראות בעריכות מה הוא כותב שם, ואז מילא את שאלה. והכל, מה?
מה שרבי יונתן לוי אומר, שהוא שחט כלב, הוא הביא לו כלב.
כן.
דאג שהוא לא יאכל כלב. כן. אז הוא אכל את ה...
כן. כן, יש הסיפור המפורסם על אותו חסיד שראה שהמלך חולה, הוא אמר אתה צריך חלב של לביאה. כן.
על זה מסתבר מה שאומר
הנפש החיים, כן.
כן, שזה היה מזוהם. על מה? על המדרש, הוא אומר,
של
מה שהוא הביא לו.
האמת היא שבתאילנד זה נחשב למעדן, כן. זה הכל. והכל על הכוונה הנעל, שהוא המשכת תוספת קדושה וברכה ונעירו לכל עלמין, מכה מפורש בזוהר ויחי הנעל, אין שם היטב, וצריך העובד האמיתי לכוון לזה. ועבודת התפילה, נגד תמידין תקנוה. עכשיו שימו לב, אני אמרתי שמה שהופך את התפילה לקורבנית, זה השעה. השעה והנוסח. הנה הוא כותב כאן את זה מפורש, שהיו גם כן בשעתם הקבוע להם עיקר המזון הנעל, בעניין את קורבני לחמי. נתקיב את שיחה תעשה בבוקר ותקיב את שנעשה בן 40, כי עניין סעודת הבוקר והערב, שהוא עיקר המזון. הוא כתיב, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב. והוא אמר מזל בחזיתה, רעייתי, אין רעייתי אלא פרנסתי, הן שיראו אותי בשני תמידים. ועיין זוהר ויצא, כוסמר דת א', פתח כולה את קורבני לחמי וגון. ומפרשת ויחי, רשמם זין ב', ורשמם חד א', בנימין זאב יטרף לגומר. ובפרשת בו, למד זין ב', יבוא דודי לגנו ויוכל. בסוף אתם תדעו את כל הראשי תיבות. וכולי, עיין שם בכל אלו המאמרים באורך. ופרשת ויקרא, דף ד', עמוד א', ושם בדף זין, סוף עמוד א', ופרשת בלק, שבט, סוף עמוד א', ופרשת פנחס, שמעל א'. למה הוא כל הציטוטים האלה? זה כדי להעביר את הזמן ברוגע, כמו הפסקת פרסומות. דרשו כל עניין הכתוב, אכלתי יערי וגומר, על סוד עניין הקורבנים. ושם, אין שם, ושם בפרשת מנחס השמונת ב', ואין שם, ראיה רשמי שמונת ב', עניין נפלא בזה.
אבל אתה רואה משהו להביא את זה נגד החסידות שלא...
לגבי השעה, כן, השעה.
לגבי מה?
השעה, לגבי השעה שעה, כן.
חסידות התייחסו לזה, אני אומר לזה?
כן, יש. יש כמה מאמרים שהחסידים כתבו כדי להסביר מדוע הם פעילים מאוחר. אז יש טענה שכדאי גם צריך להתפלל בכוונה, צריך קודם כל ללמוד חסידות כדי שיכולים להתפלל. דבר נוסף אמרו שזמן התפילה זה הזמן שבו הצדיקים מתפללים. דבר נוסף אמרו שהרי חז"ל, נגיד שזו עבירה. אבל חז"ל אמרו, עבירה גוררת עבירה, ועוד לא מצאנו את העבירה השנייה. לא יודע, ככה נספר. זה כמובן, אני חושב, זה מהר"ם שפירא מלובלין שאמר את זה, וגם שמעתי שהיה לגבי הרבי מאמשינוב, שמישהו בא אל... רב שלמה זלמן אוירבך ואמר שצריך לנדות אותו כי הוא מתפלל לא בזמן. ואז רב שלמה זלמן אוירבך ענה לו את אותו דבר. הוא אומר, אני כבר שנים רואה אותו, וכיוון שהעבירה גוררת עבירה, אני מחפש עדיין את העבירה השנייה ולא מצאתי. טוב? בסדר. וכן, פירט ובאר שם. כל עברי, כלי מבשלי ומהכלי האכילה שבאדם. כלומר, שם, בזוהר, הוא מפרט. תיבה, מעין וכו', שהם גם כן בסדרי פרקי המרכבה, עולמות וכוחות עליונים, מכונים בשמות אותם האיברים ממש, שהם כלי מבשלי ובררי הקורבן הנשם היטב, בדף רשכף ד' עמוד א', בדף רשלם ד' ורשלם ד', בזור והימים נשם, ובסוד, ארבע דרגים דה קורבן, כלומר ארבע מדרגות שיש לקורבן, אישה, ריח, ניחוח, לשם. ג' דרגין, אישה, ריח, ניחוח, כסדרן, בג' יקרא, אברי האכילה, כבד, לב, מוח. כלומר, אישה זה כנגד כבד, ריח כנגד לב, ניחוח כנגד המוח. אישה בכבד, ריח בלב, ניחוח במוח. וראו עניינם, אין כאן מקום להאריך. שעל ידם מתיישבים השלוש בחינות נפש רוח נשמה, שעיקר משכנם הוא בתוך אלו שלושה איברים, ועוד דרגה עילה, תמירה, עוד דרגה רביעית, לשם. בחינת נשמתה לנשמתה. זאת שורש הנשמה, הדבוקה כביכול בו יתברך, וזהו לשם. ולכן אמרו רז"ל, בזמן שבית המקדש היה קיים, מזבח מכפר, עכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו. אז בעצם גם הקורבן הוא משול לאכילה, והזוהר נכנס אפילו לפרטי פרטים על מוח לב וכבד, כיצד זה אישה ריח ניחוח, ולשם כנגד הנשמה העליונה. בקיצור, כמו שהקורבן היה מכוון, כשהוא מוקרב בשעתו כמובן, לפי סדרי העולמות, ככה תפילה. כן? אז מכאן אנחנו מבינים את החשיבות העצומה של התפילות שלנו. יש אצל רבי יהודה הלוי, הוא אומר שהחסיד חי תמיד בין שתי תפילות. כלומר, אדם שהתפלל שחרית, הוא חווה את החוויה שהוא בין שחרית למנחה. הוא בין מנחה לערבית. הוא בין ערבית לשחרית. כלומר, החיים של האדם, יש לחיים של האדם פסגות, ובין התפילות זה המעבר מפסגה אחת לפסגה השנייה. אז זה משמעותי ביותר, ובני אדם לכאורה נוטים לזלזל בתפילה, ולכן כאן הוא מעריך מאוד לברר את עניינה של התפילה. ואז מפרק י' ואילך, הוא ייכנס עכשיו לעומק העניין של התפילה, שנבין במה המדובר. היה אפשר להתחיל את פרק י', נשארו לנו עוד שתי דקות, אבל מה, תוך שתי דקות נגמור פרק? אז נהיה בפעם הבאה, שלום.